הפוסט טראומה מגיע למקום שבו אתה מרגיש שאתה בהיעדר שליטה או תחושת הקורבן מתעצמת אל צריכה, ואם אתה, אני זיקקתי לאורך השנים שגם תחושת הגיבור היא משהו שמאוד מאוד חשוב, זאת אומרת איך אתה תופס אותך בתוך האירוע, האם אתה שלטת, האם אתה ניצחת, או האם שמו אותך במצב של חוסר אונים, ולכל אחד אפשר לבנות את האתוס הזה, לפחות בתפיסה של הגבת, טיפלת, היית, גם אם זה היה מצב טיפה שונה, שכל המרכיבים האלה בסוף ישפיעו גם על העתיד שלך, הטראומה שלך נתפסת כחלק מהחיים שלך, ובאמת איך אפשר לאט לאט לדחוק אותה, להיות חלק מהחיים ולא מרכז החיים.
מדהים, מדהים. אתה העלית לי שאנחנו רואים כרגע משהו מדהים בחברה הישראלית, שהוא באמת בעיניי, אחד, לא יודעת אם נגיד פתרון, אבל אחד הדברים המשמעותיים שבאמת יכולים להועיל לאדם, לצקת משמעות לכאב. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, והיום יש לנו פרק לצערי מאוד מאוד חשוב ורלוונטי לתקופה. נמצא איתי באולפן אחד החברים הטובים שלי, זיו שילון, שאני מאוד אוהבת ומעריכה אותו באופן אישי, וכמובן כל מי שמכיר את הסיפור שלו יודע איזה סיפור גבורה מונח לפנינו. וזיו כרגע בכל התקופה הזאת של המלחמה עושה המון למען חיילים שנפצעו ולמען אנשים, ובכללי הוא פעיל חברתי שאין דברים כאלה. אז חיים שלי, ברוך הבא.
היי, מה קורה? הכל בסדר, כיף להיות פה.
איך עוברת התקופה המטורפת הזאת?
נראה לי שלכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו על הדבר הזה. יש חלק שבפעם הראשונה הצטרפו למעגל הזה של להכיר מישהו שנרצח, או להכיר מישהו שנפצע בצבא, או להכיר מישהו שנפגע או נפצע. ויש מעגל שני, ויש מעגל שלישי, וזה תמיד היה ככה. רק שעכשיו הכמות של מעגל ראשון היא הרבה יותר גדולה.
ממש.
וכאילו פתאום זה נוגע בכולם, והשכול הוא לא מנת חלקם של בודדים, אלא מנת חלקם של כמעט מדינה שלמה. אין אחד כמעט שלא מכיר בן דוד, אח, חבר. וזה מאוד מאוד קשה. שהחברה הישראלית היא סוג של מנסה להמשיך בשגרה בווקטור אחד, אבל בווקטור נוסף שהוא בלתי נראה, אנחנו כולנו בטראומה אדירה, ובגלל זה שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, שכאילו דברים חוזרים למה שהיה בשישי באוקטובר, עם כל מיני ויכוחים ודיסוננסים מובנים בתוך המצב ההזוי הזה שאנחנו נמצאים בו, של פתאום אנחנו שוב פעם רואים את ההתנגחות הזאת של שני צדדים, ואז אתה שואל את עצמך איך. אז כי יש משהו בחברה הישראלית שמאוד גורם לאיך הזה לצאת לפועל. אנחנו מאוד סטגלטנים, ואנחנו יודעים להסתכל קדימה ולהמשיך קדימה, גם התחושות שלנו עדיין נשארו 10 שנים עמוק יותר בקרקע. אני חושב שזה מה שקורה פה, זאת אומרת, הטראומה הזאת היא לצד כל המדינה, וכל אחד במעגל הפרטי חי אותה, אבל המסגרת הקולקטיבית, החברתית, עוד לא עשתה את האליינמנט, עוד לא תיאמה עמדות עם מה שכל אחד ואחד מאיתנו חש ברמה האישית, ואני חושב שזו תקופה מאוד מורכבת לכולם, הבלבול הזה בין שגרה לבין לעצור רגע את החיים ולהבין מה המשמעות שלנו פה בכלל אחרי אירוע כזה, ולכן אני חושב שכל אחד צריך לעשות משהו טוב בו, וזה מה שאני משתדל לעשות, לגשת למקום שאני באמת יכול לתת ערך אמיתי ולא להגיד שנתתי.
כפרה עליך.
זה מה שמחזיק אותי בעיקר, כן, העשייה, זה תמיד החזיק אותי, גם כששכבתי בלי שתי ידיים ותנו לי לשתות, אז חלמתי על מה אני הולך לעשות.
אז אני רוצה לספר למאזינים שלנו איך הכרנו, אתה ואני. אני חושבת שהכרנו באיזה 2018-2019, הרבה לפני שהייתי מטופלת, ושמעתי את ההרצאה שלך באיזה בר בהרצליה, שבמקרה הגעתי לשם, ואתה זוכר איך בכיתי?
כן.
וואו, 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 לא נשמתי, כל ההרצאה, פשוט בכיתי את חיי, התייפחתי, והרבה פעמים במהלך התהליך שלי, שמעתי את ההרצאות שלך, שמעתי את הדברים שלך, נפגשתי איתך, ראיינתי אותך על כל מיני דברים שעשיתי, וכל פעם מהתובנות שלך, מהכאב שלך, שהוא בכלל, אתה יודע, לא קשור לכאב שלי בשום צורה, זה רק כאב. כל כך עזרת לי, כל כך הראית לי איך אפשר ללכת באמת בדרך הזאת, למרות הכאב, ולהגיע להישגים לא רגילים. ואם תרמת לי שהכאב שלנו לא זה, אני אומרת לכמה אנשים, הפודקאסט הזה, רק מלשמוע אותך, יכול לעזור. יש לך כל כך הרבה מה לתת בעולם הזה.
איזה כיף לשמוע. ואני
תמיד יושבת איתך ואני מוצפת, כי אתה באמת זה סיפור גבורה, זה סיפור גבורה, ובסוף אנחנו יודעים שזה תהליך, ויש התמודדות יומיומית, ודברים שאתה יודע, אף אחד לא רואה ולא מוחה עליהם כפיים, אבל ככל שהעמקתי בתהליך, אני יכולה להגיד לך שיותר הערכתי אותך.
ואת באמת מכירה אותו לעומק, אז קודם כל תודה, וכן, אנשים לא יודעים, יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, אנחנו חברים מאוד טובים, כי אני גם, כאילו אנחנו באיזשהו אופן, בשני עולמות מאוד נפרדים, זאת אומרת, איך שצמחנו לתוך הדמות הציבורית שלנו, אנשים לעתים מאוד מאוד קרובות לא עושים את החיבור בין דמות ציבורית שנוצרה לאדם לבין האדם שעומד מאחורי הדמות הציבורית הזו. זה בחלקים מסוימים יותר קיצוני מדודו פרוק והבן אדם האמיתי שהוא. ואצלי לפחות התמזל מזלי, ויש, שוב, יש קורלציה. אני מאוד מאוד, מה שאני בחוץ, זה גם הדמות הציבורית שאיכשהו נבנתה לי. ואני חושב שרוב הציבור, אולי קהל העוקבים שלך מאוד מאוד מכיר אותך לעומק, בוודאי בוודאי במפעילות שאת עושה בשנים האחרונות, שלאין ארוך יותר מבורכת מכל טיפול פסיכולוגי לדעתי, שבן אדם או מישהו שחוותה דברים דומים באזורים שלך, יכולה ללכת ולחוות באחד אל אחד, כי בסוף תחושת ההזדהות פה היא קריטית, כמו שאמרת גם בצד שלי, ואני חושב שלא הרבה אנשים בסוף בציבור הישראלי הרחב מכירים את אורין ואת כמות העומק שיש בכל החלטה שאת מקבלת ובמחשבות שלך ובהוצאה שלך של תהליכים לפועל ושל היכולת שלך לקחת את הדברים ממקום מאוד מאוד נקי לעשייה, ואתה המשפחתי המדהים שבנית ובן זוג המדהים שלך שהוא ממש ממש מסמל את הדמות החדשה שנבנית לתוך עם השנים בעקבות טיפול שעשית לעצמך. אז כשאתה מסתכל על תהליך כזה מהצד, אני יכול להגיד לך שאני לא יודע כמה עמוק את נוגעת בקהל העוקבים שלך, ואני יודע שאת לא נוגעת עמוק מספיק בכל הציבור הישראלי, בגלל שאין קורלציה בין הדמויות של הישרדות לפני 15 שנה, לבין האישה שהפכת להיות היום, אבל כמי שמכיר את החיים שלך לפרטים, ואת האנשים שסביבך, אני יכול להגיד לך שגם אני וגם אשתי עדי, שמאוד מאוד אוהבת אותך, לוקחים מכל שיחה איתך ומכל מפגש איתך המון, ואנחנו מעריצים את הדרך שלך, ותמשיכי כך, אני בטוח שהמעגלים שאת נוגעת בהם ילכו והתקדמו.
זיבי, אתה תעשה לי
לספוט. סגרנו את הפודקאסט.
ממש, יאללה, בוא נלך הביתה.
נראה לי שאנחנו צריכים לערוך את זה לסוף, אבל זה כאילו כל כך הרבה
חיים שלי, כל גילויי האהבה האלה, אני פשוט באמת אשמח שתספר את הסיפור שלך, כמו שאתה יודע, תיתן לאנשים תקווה, לכל החיילים ששוכבים עכשיו בבתי חולים, אלה שיש להם פצעים ולא רואים אותם. ציב, מה הסיפור שלך?
אז זהו, אז אני חושב שאת כאילו, אז זה מצחיק, התקשר אליי חבר, כשהייתי בעבודה בניו יורק, שיש לו משרד פרסום מאוד גדול, והם עושים איזשהו בדיקות לגבי כל מיני נושאים, ו הוא בדק משהו לגביי, ואחת מהשאלות הייתה, האם אתה עשו כזה מאץ' בין פרצוף לשם, ואם אתה מכיר את זיו שילון, ואם אתה יודע מה הסיפור שלו. אז זה מדגם מאוד מאוד גדול, אז יצא 65% שמכירים, יודעים להגיד בשם, שזה תוציא חרדים וערבים, זה בערך 90%, כן?
וואו.
עכשיו, האירוע הזה, זה לי פתאום בא כאיזשהו ברק, כאילו, אני לא בתפיסה הזאת שכל כך הרבה אנשים מכירים את הסיפור, אבל בסוף אני כבר איזה עשור בחוץ. אז את הסיפור עצמו של הפציעה עצמה, אני מניח שמכירים, אז זה היה באמת פציעה על הגדר בעזה, נפצעתי בשתי ידיים מאוד מאוד קשה, פיצוץ משל מטען חבלה, הייתי מ"פ בגבעתי, אחרי לא מעט שנים בצבא, מפקד של 130 לוחמים, הצלחתי איכשהו באמת בהרבה מאוד השכחה עליונה, והרבה מאוד אנדרנלין שהוזרק מהחשש להיחטף, להקים את עצמי מהרצפה וגם להצליח לפנות את עצמי אחורה. אני רק אציין שתפיסת הביטחון שלנו בעזה בתקופה היא הייתה שונה לחלוטין ממה שתפסנו את רצועת עזה בשנים האחרונות. לא היה את השעון חול, שזה גדר כביכול בלתי אווירה, עם מכשול בלתי אוויר ומאוד מאוד טכנולוגיה, הייתה גדר מצ'וקמטית עם כמה חיישנים שאתה יכול לחתוך עם קאטר, וכפועל יוצא וגם כתפיסה שהייתה מאוד יותר קרובה לתקופה של ההתנתקות, הפעילות האקטיבית, ההתקפית שלנו בתוך הרצועה, הייתה הרבה 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 יותר מסיבית. זאת אומרת, מזה 5-6 שנים שאין מבצעים חודרים של פלוגה או חטיבה או גדוד או מחלקה, אנחנו היינו נכנסים מחלקות, פלוגות, לתוך רצועת עזה, לעבוד בטווח שקרוב, מה שנקרא יותר לגדר המערכת, כל חודש. זאת אומרת, יש ממש פעילות שמוגדרת, בין אם הערבים חודרים, בין פתיחת ציר מערבית, שזה ממש לטהר את מרחב הגדר. והסיבה היא, כי אצלנו לפחות, אצל הפקדים שלנו, הובן משהו מאוד מאוד בסיסי ופשוט. הגדר ברצועת עזה, היא לא מהווה מכשול שמספיק בשביל להוות נקודת החלה. כשאתה נכנס לקורס קצינים, אחד מהדברים הראשונים, טקטית, שגורמים לך להבין, ואז גם אסטרטגית, שקו המגע תמיד עתידו להיפרץ. זה אומר שאם וואו. יש קו שבו אויב מתקיף אותך, אם הוא יבוא נחוש מספיק, עם כמות מספקת של אנשים, הוא כנראה יחצה גם אם תהיה 1,000 טנקים ואלף אמצעי הגנה כאלה ואחרים, וזה באמת מה שקרה פה. זה גם אגב קרה ביום כיפור, בהפתעה שחווינו, אבל מה ההבדל? ביום כיפור היה לך את כל מרחב רמת הגולן לתמרן, ובדרום היה לך את כל מרחב סיני, ולכן היה רציו, היה יחס בין חיילים שנהרגו לבין אזרחים, שהוא הרבה נוטה לכיוון החיילים, מהסיבה הפשוטה שמי שהכיל את האויב, זה היה צבא, שזה מה שצריך להיות. אבל פה מה יש לך? 0.5 קילומטר מהגדר של נתיב העשרה, 800 מטרים מקו עזה, מכפר עזה, מהחלק היותר רחוק מהגדר, היותר מזרחי, אין כמעט טווח תמרון והחלה. וזה הסיבה שכשהתפרץ האויב, אז כמעט, וכאמרו, חיל האוויר לא הגיע, גם אם חיל האוויר היה מגיע לתפוס 21 פרצות, בזה שחיל האוויר לא ערוך עם מספיק טייסות שם, זה משהו כמעט בלתי אפשרי, וכל האסטרטגיה הזאת של צבא קטן וטכנולוגי, והגנה מרחבית על עזה, התפרקה לנו בפנים, ומה שאנחנו עשינו בפעילות שלי, זה לנסות למנוע אירועים כאלה, וממש בחלק האחרון של הפעילות פוצץ עליהם איתן,
לפני השחרור שלך, נכון?
יום אחרון שלי בתפקיד, זה לא שחרור, הייתי אמור לצאת לשבועיים חופש, ולחזור חזרה לחטיבה תפקיד בכיר אותם, אבל שני תפקידים סגורים, הייתי ממשיך בצבא כנראה, כל החיים שלי, והצלחתי לפנות עצמי אחורה, ולקחתי את השאריות של יד ימין, קיבלתי טיפול מהחובה שלי, בשטח, תחת אש של פצמרים, פוניתי לבית חולים סורוקה, הגעתי אנוש, קיבלתי 56 מנות דם בשבוע, ואיכשהו באמת עם רופאים מדהימים בבית חולים סורוקה, ושוב השכחה עליונה שרדתי, ואז התחיל מסע שהיום אני חושב שהרבה מאוד לוחמים שלנו חווים אותו ברמה האישית, והוא לא פשוט.
וואו, זיו, אני אגיד לך מה תמיד מדהים אותי אצלך, הכל, אבל ההיגיון שלך הוא כל כך הגיוני ופשוט, ואף אחד לא חושב עליו. הדברים שאתה מביא הם כאילו, איך לא חשבתם על זה? זה כל כך פשוט. כאילו, אתה יודע, פתאום מובן לך ההבדל בין מלחמת יום כיפור למה שקרה עכשיו, לגבי זה שאין אשמים, לגבי זה שאנחנו ממשיכים כל כך מהר בחיים שלנו, כי אנחנו סטגליטנים. אני פשוט מאוהבת בך.
שזה לא תמיד לטובה, כן?
ברור שזה לא תמיד לטובה, אבל אתה יכול לראות את זה, לא ממקום של ניתוק, גם, אבל כאילו ממקום של אנחנו עם מסתגל, אכלנו הרבה חרה.
נכון, ממש כך.
ובגלל שהסיפור הזה כל כך רלוונטי, לצערי, בתקופה הנוראית הזאת, קודם כל, איך מתמודדים, איך קמים? מה עושים ביום של אחרי?
אז אין תשובת בית ספר. אבל אני חושב עכשיו אנחנו נמצאים בחלק הכי קריטי, של מי שנפצע סמוך לשביעי לאוקטובר, ואני אסביר למה.
אוקיי.
כשאתה נפצע, גם כשאתה במצב יותר קשה גופנית, פיזית ונפשית, ויותר קרוב לאירוע, יש גלוריפיקציה של האירוע, אתה נמצא
בתוך בו. מה זה גלוריפיקציה?
זה אומר שאתה מעדי, אתה שם את עצמך בכובע הגיבור.
אוקיי.
לא בהכרח בגלל מה שאתה תופס את האירוע, ובגלל חללים שלא השלמת ממנו, אלא יש תמיד תקשורת, ותמיד אנשים, ותמיד מפקדים, ותמיד חברים, וכולם שם כל הזמן. ואתה באמת בתפיסה של אני מרכז העולם שלי כרגע, ואתה לא מרגיש מה קרה לך, ובוודאי לא מה הולך לקרות. ואחרי כמה חודשים, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם כל החברה, החיים ממשיכים. וכשהחיים ממשיכים, אז הגלוריפיקציה הזאת, ההדרה של האירוע מתפוגגת, ואז אתה נשאר עם ההבנה, שאנחנו הולכים להסתובב ככה, בלי רגליים, בלי ידיים, בלי עיניים, על כיסא גלגלים לכל החיים. ושכולם חוזרים לחיים שלהם, ופתאום אתה כבר לא מרכז העניינים, וכל חצי פיפס של מפקד שלא מתקשר פעם בשבוע, ושל יחידה שלא נוהגת מספיק ברגישות, ושלא מספיק ביקורים של חברים מהבית, יכולה להפיל אותך לתהום. ואני היום חווה לא מקרה אחד, עשרות מקרים שאתה מדבר עם הבן אדם, ואתה רואה מה מציק לו באותו רגע, ואתה אומר לעצמך, זה כאילו לא יאומן שלבן אדם במצב שהוא נמצא עכשיו מציק מה שמציק לו, שהוא סופר אירוע יומיומי נקודתי, אבל אבל אני כל כך מבין את זה, כי כשהבועה הזאת מתפוגגת, ואתה נשאר לבד, זה התקופה הכי רגישה ופגיעה, ובדרך כלל מגיעה במקביל לשיקום מאוד מאוד אינטנסיבי, וגם אתה מתחיל להבין שזה לכל החיים האירוע הזה, ואז אנשים בולים כדורים, ואנשים נשברים, ואנשים בוכים, ואנשים מתאבדים, וזה קורה לנו היום, זה רובד שהוא מודר יחסית מההבנה העמוקה של החברה הישראלית, כי רק המשפחות מבינות לעומק, זאת אומרת גם דיברתי על מעגל שני ושלישי, גם הם לא מבינים עד הסוף, למה הבן אדם ששוכב בבית חולים, ועד לא מזמן חבר טוב שלהם, לא עונה להם לטלפון, ואנחנו לא עונים לטלפונים, ככה זה, 4 חודשים, אתה לא עונה לטלפונים, ואתה מקלל את כל מי שמסביבך, והמשפחה שלך, זה הופכת להיות איזושהי, שק חבטות מאוד 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 משמעותי, ואתה מקלל את ההורים שלך, ויום רביעי קיבלתי טלפון, לא אזכיר מי, בחור שהוא קצין בצבא, הרבה מאוד שנים, אומר לי, אני כבר סיימתי, אני בלעתי כדורים ביום רביעי. והיה לנו שיחה מאוד מאוד קשה, כי לי מותר, וחשבתי גם שזה בן אדם ששווה להשקיע בו בצורה הזאת, ולהיכנס בו, כי הוא ידע לספוג את זה. ונכנסתי באמא שלו, ואני חושב שהדרך הכי טובה לצאת מהאירוע הזה, וזה ישמע הכי אנטיתזה לעולם הרגשי, זה תוכנית פרקטית. טק, 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 איך אני בונה את החיים שלי מחדש, איך אני מתנתק מחבל הטבור של החיים הקודמים. אתן לך דוגמה אחת, לימודים אקדמיים, בסדר? אין בזה כלום, בסדר? בהקשר של, אני למדתי משפטים, אני היום בעולם תוכן אחר לגמרי, היום את יודעת, אני לא חי את מה שלמדתי, אבל העובדה, וזה מאוד עמוק מה שאני הולך להגיד עכשיו, שנכנסתי למסגרת האקדמית, זה פעם ראשונה, אורין נתן לי לחוות אנשים שהם לא מהעבר שלי. עכשיו, מה קורה עם אנשים מהעבר שלי? הם מכירים את זיו החזק שנייה לפני הפציעה, והם מכירים את זיו הסמרטוט שנייה אחרי הפציעה. וגם אם הבן אדם תופס אותך כגיבור חייו, אתה יודע שהוא מסתכל עליך כסמרטוט. וזה מאוד מאוד קשה לנסות לשנות את התודעה שלך אל מול אנשים מעבר שהכירו אותך עם שתי ידיים, עם שתי רגליים, פעיל, אקטיבי, עושה 500 מתח, יורה לייזר מהעיניים. עכשיו, כשאתה נכנס למסגרת חדשה, עם אנשים אגב שהם לא משתקמים, ולא נמצאים בסיטואציות שאתה נמצא בהן, אולי יש לך עוד איזשהו חבר אחד, שתיים שלוקח לך פנימה כאיזה נידוניה. אתה מכיר אנשים חדשים, אתה בונה אצלך מחדש את האתוס הזה של אני אולי יותר חזק גם ככה, כי הרפלקשן שאתה מקבל מהאנשים שנכנסים איתך לתוך התא החדש הזה, לתוך השלב החדש הזה בחיים שלך, הם כבר לא מסתכלים אליך זיו שהיה אל מול זיו שעכשיו, זה זיו החדש שמתמודד בגבורה עם הסיטואציה שלו. וכשאתה מבין את זה, שאתה חייב לנקות את החיים הקודמים שלך כמה שאפשר בשביל להתחיל להתקדם, זה אומר חברים, זה אומר כמה שפחות לראות משפחה, אני אומר דברים מאוד קשים פה עכשיו, כן? זה אומר להתחיל ולבחור מעגלים חדשים להסתובב בהם, זה אומר להתחיל ולנסות לייצר אצלך מומחיות חדשה מקצועית במשהו לא הצבא, או לא משהו שקדם לו, ממש לעשות ריסטארט לחיים, וזה אירוע שאפשר לבנות אותו בשלבים, ואם אתה בונה אותו נכון, אז לא אומר זה מתכון בטוח להצלחה, אבל זה כלי שהוא מאוד מאוד עוצמתי, בטיפוס למה.
אז אני אגיד לך שני דברים שעלו לי. דבר ראשון, אני לא רואה איך זה נוגד מקום רגשי, כי אני יכולה להגיד לך שגם בתור פוסט טראומטית ככה טובה, לא משנה כמה הלכתי לפסיכולוגים ודיברתי על הרגש, עד שלא היה איזה פידבק פרקטי, שאמר לי, זאת ההתנהגות, מזה זה נולד, זאת הדרך לפעול, לא יכולתי לפעול. אז אני כן רואה בזה מקום רגשי מאוד. ודבר שני, אתה אומר, לנתק, להתקדם, חיים חדשים, אתה המשכת עם אותה בת זוג.
נכון, זה הדבר היחיד שנשאר לי כנידוניה. משפחה ובת זוג, ידים מבחינתי כבר אז הייתה משפחה. ואגב, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני אומר את זה, לא נתתי לידי להיכנס בשום שלב לשרוד אותי.
מה זה אומר?
זה אומר שהיו צריכים לקלח אותי, ולהאכיל אותי, ולהלביש אותי, ולהכניס אותי להתפנות. והכל. כולל הכל, לא יכולתי לעשות שום דבר, והיה לי שתי ידיים, ופעם אחת לא נתתי לידי לטפל בי, עד שהרגשתי שאני חוזר להיות מספיק גבר בשבילה, וזה היה השלב ש... כן אפשרתי לה לסייע לי בדברים מסוימים. אגב, היא מאוד מאוד הבינה את זה, בלי מילים. זאת אומרת, אני חושב שזה הסיבה שנשארנו ביחד. אני חושב שאם עדי הייתה עבורי דמות טיפולית בחודשים הראשונים שלי בשיקום, והיינו ממשיכים במערכת היחסים, לא היינו נשארים ביחד.
וואו.
אני לא הייתי מצליח להכיל את זה שאני לא תופס את המקום שבתפיסה שלי גבר צריך לתפוס בזוגיות. ואני חושב שעצם העובדה שבלי לדעת שזה יהיו, שאלו יהיו השלכות, לא אפשרתי, לא לאגב וגם לא לאמא שלי בהרבה מאוד סיטואציות לטפל בי, זה מה שנתן לי באמת באמת את היכולת אחרי זה לגרור איתי קדימה את המערכת יחסים הזאת ולהצמיח אותה אפילו יותר עמוק ויותר חזק. כי היא הייתה שם, אבל היא הייתה שם כבת זוג של זיו ולא כמטפלת של זיו. וזו הפרדה שהיה לי מאוד מאוד חשוב לעשות, אגב מאוד דיכוטומית, ואני שמח שהצלחתי בלי לדעת לשמור על האירוע הזה.
איך אני שמחה, אתם זוג מדהים.
תודה.
איך בונים משפחה אחרי מקרה כזה? איך אתה מספיק פתוח ומסוגל להכיל ילדים ותא משפחתי?
אז זה לא פשוט. אגב, אני חושב שהמקומות שבהם אני הכי פוסט-טראומטי זה במשפחה.
וואו.
זאת אומרת, כאילו כלפי חוץ, אז יש לי מעטה של אחריות שיש לי על הכתפיים, שאני צריך להיות זיו שילון, עוד פעם. מבחירה או לא מבחירה, אבל אני כבר שם. וברמה המשפחתית, אז יש הרבה מאוד דברים שהיום אני יודע שהמשפחה שלי מתמודדת איתם, שהם קשורים אליי. ואני בסדר עם זה, כי זה בסדר. ולא צריך להתבייש. זה המצב. חווינו אירועים קשים, וילדים שלי מ-day one יודעים לשים על כף המאזניים את היתרונות באבא, וגם את הדברים היותר מורכבים באבא, כי אני לא מושלם, וגם אני מתפרק, וגם אני לפעמים צועק, וגם אני לפעמים פוסט-טראומטי בהרבה מאוד חלקים, בעיקר שאזורים מסוימים סוגרים עליי. זה, אני חושב שהילדים שלי, הגדולה שלי זה לתת לאשתי לנהל את הסיטואציה הזאת יחד איתי. אני חושב שעצם העובדה שאני מאוד סומך עליה בתא המשפחתי, זה מאפשר לי להתמודד גם עם הטראומה שלי בתוך הבית בצורה יחסית טובה.
ואיך אתה מתמודד אישית עם הפוסט-טראומה, עם הטראומה? כאילו, עדיין עולים דברים, צפים שם דברים, או ש...
זהו, אז שאלה...
זה מה שעוד שאלנו לפני הפרק, כאילו, נכון, אתה נחשב פוסט-טראומטי.
אתה נחשב פוסט-טראומטי. ההגדרה הזאת היא כל כך מאוד 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 קשה להגדיר את האירוע הזה. מה זה פוסט-טראומטי בכלל? זאת אומרת, יש כל כך הרבה דרגות, והאם זה הפלשבקים בלילה, או האם זה הזעות כשאתה נכנס לחדר ואתה יושב עם הגב לפתח, כאילו קורה לי... פעם ביום לפחות, האם זה החוסר היכולת שלך לשלוט בזה, האם זה העובדה שזה משתדת לך לחיים? לא, אז זה הכל. זאת אומרת, זה ממש ממש הכל. יש ספקטרום מאוד מאוד רחב של טראומה שנשארת עם בן אדם. המדד הוא מדד אחר, של כמה הדבר הזה שולט לך בחיים, וכמה אתה שולט בו. אני חושב שזה המדד שצריך להישאל, כמה הפוסט-טראומה משפיעה עליך, ולא האם אתה פוסט-טראומטי.
מדהים.
ואני חושב שכל חייל שנמצא בגוף או בנפש, הוא איפשהו נמצא באיזושהי טראומה, עושה עוד שהוא מתמודד איתה. ואגב, אלה שלא רואים עליהם, זו טראומה הרבה יותר קשה, והיה לי שיחות פנימיות עם חבר, אפילו סיפרתי לך זה פעם שאמרו לי, אנחנו לפעמים מקנים בך שרואים עליך. כי כשרואים עליך, אז יותר קל להסביר לבן אדם חיצוני, מה אני עובר בפנים, מה מחול שבים הזה.
גם יש יותר חמלה, נכון? לפי אדם שנפצע פיזית.
למוח שלנו מאוד מאוד קשה לתפוס דברים שהם לא מוחשיים, וכשהם לא רואים, אז מה הוא משוגע? ואני באמת חושב שזה המדד, כמה זה משתלט על החיים שלך, וגם פה, אנשים לא מבינים שכמו שיש סרטן, לא עלינו שהוא מלנומה הרסנית שהורקת אותך בשבועיים, ויש כזה שהוא נשלט ואפשר להוציא אותו החוצה, למרות שנפש זה לא דבר שרואים, גם בנפש זה אותו דבר. יש כאלה שפשוט כמעט ואי אפשר להציל את הנפש שלהם, ויש כאלה שבשלבים מאוד מאוד ברורים של תוכנית עבודה, אפשר לנסות לעשות את זה, אבל אנשים לא מבינים שאומרים, לא מטפלים. יש כאלה שגם אם יטפלו בהם הרבה מאוד, וזה קשה מה שאנחנו נגיד עכשיו, לא יהיה אפשר. זה לא הרוב. ואם יודעים לעשות, היום נכנס לצבא ונכנס ועבדו על זה מאוד מאוד חזק, בשביעי לאוקטובר, וחיילים יישמו את זה, נועל יעלום, שזה אומר איך אני מטפל בחייל, שחווה הלם קרב, או איזושהי התעקעות כזאת בשטח, יש ממש איזשהו נועל מסודר, וגם לאחר מכן, היכולת להשלים אצל הבן אדם, את הפערי מידע, שהיו לו באירוע, בפורום קבוצתיים, ושניים מהדברים שהכי עוזרים לבן אדם רגע להיכנס לתוך מצב שהוא שולט בסיטואציה. הרי הפוסט טראומה מגיע ממקום שבו אתה מרגיש שאתה בהיעדר שליטה או תחושת הקורבן מתעצמת אל צריכה, ואם אתה, אני זיקקתי לאורך השנים שגם תחושת הגיבור היא משהו מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת איך אתה תופס אותך בתוך האירוע, האם אתה שלטת, האם אתה ניצחת, או האם שמו אותך במצב של חוסר אונים, ולכל אחד אפשר לבנות את האתוס הזה, לפחות בתפיסה של הגבת, טיפלת, היית, גם אם זה היה מצב טיפה שונה, שכל המרכיבים האלה בסוף ישפיעו גם על העתיד של איך הטראומה שלך נתפסת כחלק מהחיים שלך, ובאמת איך אפשר לאט לאט לדחוק אותה להיות חלק מהחיים ולא מרכז החיים.
מדהים, מדהים. אתה העלית לי שאנחנו רואים כרגע משהו מדהים בחברה הישראלית, שהוא באמת בעיניי אחד, לא יודעת אם נגיד פתרון, אבל אחד הדברים המשמעותיים שבאמת יכולים להועיל לאדם, לצקת משמעות לכאב.
נכון.
הרי גם אתה וגם אני וגם משפחות שכולות, מה עושים כרגע במקום של כאב? יוצקים לכאב משמעות. זאת אומרת, זיו שילון יצק לכאב שלו משמעות אדירה. אתה הולך לאנשים שנפצעו, לחיילים, ללוחמים, אתה מדבר איתם, אתה עוזר להם, אתה מוציא אותם מהבור שלהם, ואז לא נפלת על חרבך סתם.
נכון.
בדיוק כמוני, נכון. שאני נפלתי על חרבי, בתור ילדה בסיטואציה אחרת, גם כאב שהוא בלתי נסבל, כאב שלי היה גדול מדי ובלתי נסבל מדי, שאמרתי, חלס, לא רוצה יותר ככה, בטוח יש דרך אחרת, ואז יצקתי משמעות לתוך הכאב הזה. אז זה הפודקאסט, אז זה השיחות שהתחלתי לעשות, ההרצאות שאני עושה, הספר שאני כותבת, ממש לצקת משמעות לתוך הכאב.
נכון.
כי אם נפלנו על חרבנו סתם, הכאב הוא בלתי נסבל.
נכון, אני אקח את החוד שלה ואחת קדימה, באמת גדולה בהקשר הזה, אני חושב שאת סופר צודקת, אין תרופה יותר גדולה לטראומה ולנכות, ולשינוי חיים ולפגיעה נפשית או פיזית, מאשר משמעות, וגם מעל זה להבין באופן עמוק, שיש לך ערך עבור קבוצת אנשים, או עבור אפילו בן אדם אחד, אחרי מה שעברת, בדמות החדשה שנוצרה. והגדולה היא לאורך השנים, לנסות להתנתק מהמספר. זאת אומרת, להסתכל על האירוע הזה לא ככמות לייקים, אלא לאיזה עומק אני באמת נוגע בבן אדם, זה אנטיטזה לרשת. בסדר?
זה לדעת
על כמה אנשים השפעת, זה לא משנה. אבל כמה אנשים השפעת עמוק ושינית להם את החיים, זה באמת משהו שהוא משנה, וגם אם עשית שניים כאלה בחיים, קנית את עולמך.
עכשיו, למה מדהים? מה זה פגש אותי, מה שאמרת עכשיו? אני, אתה יודע, יש לי 1.5 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, בגלל הנשק וכל העולם הזה. וכשהתחלתי את הפודקאסט, סליחה, לפני שהתחלתי את הפודקאסט, שנה לפני זה, מאוד מאוד רציתי לעשות פודקאסט, ואמרתי, אבל מי יבוא לשמוע אותי מדברת על בריאות הנפש? נו, טוב, נו, אבל מה, יהיה לי רק 100 צפיות, אני לא אוכל לעשות את זה. וביום שהסכמתי שיהיה לי צפייה אחת, העיקר שעזרתי לאדם אחד, הוצאתי את הפודקאסט הזה, לפודקאסט, אתה יודע, זה לא 1.5 מיליון, יש אחלה של צפיות, הרבה יותר ממה שציפיתי שיהיה, אבל זה לא 1.5 מיליון, ויש לי אינסטגרם שמדבר רק על בריאות הנפש, והוא על כמעט 5,000 עוקבים, ואני הרבה יותר נהנית, פתוחה ואמיתית, במקום הקטן הזה, שאני משפיעה על אדם אחד, 2, 10, ולא 1.5 מיליון, וזה דבר שהוא כל כך כל כך חשוב, להבין שזה איכות ההשפעה, ולא כמות ההשפעה.
נכון.
כי בוא, בנשק, סבבה, השפעתי על אנשים, לא יודעת לאיזה מקומות, כן? אני מאוד מאוד עודדת הגנה עצמית, וזה מקסים והכל. אבל בסוף, אם אני גורמת לאדם אחד לעבור תהליך, להשלים עם התיקון הזה שקיבלנו בעולם הזה, מה יותר שווה מזה?
מסכים.
גם אם זה אדם אחד לעומת 1.5 מיליון.
ואני חושב שהתהליך שאת עושה נניח ברשת החברתית, היא תהליך שהוא בקורלציה לבנייה של הדמות החדשה שלך, שדיברנו עליה בתחילת הדרך, כי עוד פעם, אני חושב שמי שחי את, בין ה-5,000 עוקבים האלו, הוא מרוויח את אורין, הבן אדם, וזה מאוד דומה למה שאני תיארתי, ההיפרדות הזאת מהחיים הישנים, זה לא משנה אם החיים הישנים שלך הם בתור מגה סטאר, או איזה מייקל ג'קסון, או שאתה צריך לבוא ולבנות את, את החיים שלך במקום של, אתה בן אדם אנונימי, שסיים פרק בחיים שלו, וצריך לנתק את חבל הטבור, בעל כורחו, חלק מהפעמים, בסוף ההיפרדות היא אותה היפרדות, וצריך ללדת את עצמך מחדש.
ממש. איזה עוגנים עזרו לך בדרך? עוגנים קטנים, אתה יודע, ביום יום, דברים שפתאום הרימו לך את האנרגיה, דברים שעשית ועזרו לך. אני מדברת ממש ברמת המיקרו, שמישהו עכשיו יכול לשמוע את זה ולהגיד, אה, רגע, את זה גם אני יכול לעשות, אולי זה יעזור לי.
אז אני חושב שזה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, זה מה עושה לך טוב. אני תמיד ידעתי שאני ניזון מאנשים. לא רק ניזון מאנשים, אני ניזון מהיכולת שלי להבין שאני משפיע על אנשים. וברגע ש...
מתחילת הדרך?
תמיד, מאז שהייתי ילד.
וואו.
מאז שהייתי ילד קטן, היה חשוב לי שלחברים שלי יהיה יותר טוב מאשר לי, תמיד. כל הזמן, בכל סיטואציה שהיא, יושבים אצלי בבית, לא אכלתי שדברים לא היו מושלמים, ואם היה חסר חטיף, אז הייתי נוסע לקצה השני של העיר, בשביל לקנות את מה שצריך, שיהיה מושלם. לא לי, לאנשים שמסביבי. וסתם, בדיוק פגשתי, היה לנו הזכרה השבוע לחבר טוב שלי שנפל לפני 16 שנים. אגב, זה גם סוגיה. כל הנופלים הקודמים שלנו לפני השביעי לאוקטובר ידחקו קצת הצידה ביום הזיכרון הקרוב, וכאילו יש אלפי משפחות שאתה אומר לעצמך, מי יגיע עם כל הטירוף הזה שיש, כי כל אחד מכיר עוד 2, 7, 8, 10 חדשים. אבל אני רגע אומר ששם פגשתי את הממפי שלי מהטירונות, פלוגה, זה היה באמת אירוע מאוד קשה, שאיבדנו בו שני חברים מאוד קרובים, בהתקלות מאוד קשה, שכנראה תלווה את כולנו לכל החיים, בטוח. ונזכרנו בסיטואציה שאני הגעתי אליו לשיחת ממפה, הייתי חייל, עכשיו חייל מחכה לשיחת ממפה, בטח חייל שרוצה להיות חייל טוב, כאילו וואו, זה בשבילו לפגוש את הממפה, וכל השיחת ממפה דיברתי איתו, זה היה לי 5 דקות, לא על עצמי, על חבר שלי מהבית שהיה מתוסכל, ורצה לצאת מקרבי, כי הוא כבר לא יכול לעמוד בעומס, והתחננתי אליו שיוציא אותו מקרבי, כאילו זאת השיחת ממפה שלי עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי האירוע הזה שאני מספר עכשיו, כשכתבתי דברים וניסיתי להבין ממה אני מונע, בשלבים הראשונים שלי בשיקום, השחזרתי, זה אירוע שאמר לי, שם לי מול הפנים, אתה טוב לך, שלאנשים סביבך טוב, וזה לא ממקום של אני אליהו הנביא, זה מקום מאוד מאוד אינטרסנטי, זה מה שמניע אותי. עכשיו, יש אנשים שמניע אותם כסף, ויש אנשים שמניע אותם שליטה, ויש אנשים שמניע אותם הוקרה, ויש אנשים שמניע אותם הישגיות, ויש אנשים שמניע אותם אהבה וזוגיות. כל אחד צריך להבין מה המנוע המרכזי שלו בחיים ולדבוק בו. וברגע שצריך לייצר תוכן במנוע הזה, אתה מצליח לבנות כלים פרקטיים רלוונטיים לשם. אם אנחנו רוצה לתחום משהו שהוא יותר כללי מזה, אבל באמת באמת לנסות כל הזמן לבנות תוכניות שהן בהתאם ליכולת שלך להגיע לשלב הבא, אבל תמיד עם איזשהו חלום רחוק, ותמיד עם מטרה שהיא יותר גדולה ממך. וואו. אלה הכלים אולי הכי מרכזיים שעזרו לי. אני הלכתי לעשות איירון מן, לא כי אני אוהב לרוץ, לא כי אני אוהב לשחות, ולא כי אני אוהב לרכב על אופניים, אני שונא את זה. בסדר? היום... תבדקו אותי, אני לא כזה בקושר, אני בקושר מתאמן פעמיים בשבוע. זה לא הקאפופתי שלי, באמת סליחה שאני שובר פה איזה שהם מיתוסים. אני לא אומר אלה שאתם רואים בטיק טוק בשש בבוקר, צו, תעשו אימון, אחי לא. אני עדיף לקום ב7:30 עם כוס נס ושתי עוגיות. עם ריבה. אבל באמת, לא עשיתי את האיירון בשביל עצמי, ולא כי אני נהנה, עשיתי את זה בשביל להוכיח שאפשר. וכשאתה בתפיסת עולם הזאת, שהדבר הזה הוא לא תחביב, הוא לא אתגר אישי, הוא משהו יותר גדול ממך, הסיכוי לא שתיכשל בו, כי נכשלתי הרבה פעמים, שתוותר עליו הרבה יותר קטן.
וואו, סיב, זה פשוט, אני אוהבת את הפרקטיקה, הפרקטיקה הזאת שעכשיו מי ששומע את זה, לא שומע רעיונות באוויר של כולנו אחד, ויהיה בסדר, שומע פרקטיקה, מה אני צריך לעשות כדי להרים את עצמי, וזה אפשרי. הנה, הדוגמה החיה, אחרי פציעה קשה מאוד, על הרגליים, מה זה על הרגליים? יזם מטורף, איש משפחה, עושה דברים אדירים, מתמודד עם הדברים שלו, אין ספק, אבל בוא נה, כאילו, ריפוי אפשרי.
צריך גם להבין שזה לא סותר, וצריך להבין עוד שני דברים. אחד, שמימד הזמן משתנה לחלוטין, בסדר?
מה הכוונה?
זאת אומרת שאני יודע שלהכין כוס קפה לוקח לי 5 דקות. אם היו אומרים לך שלוקח לך 4 חודשים להכין כוס קפה, זה אומר, אתם מפגרים, אני לא מכינה כוס קפה. וזה מה שקורה בשיקום, להכניס שקע לתקע, לוקח 4 חודשים, לתפוס מזלג, לוקח 4 חודשים, להזיז אצבע, לוקח שנה, זה לא נתפס, בטח לא לאנשים משיגיים, ששנייה לפני כן עשו ברור ב-11 דקות, או ב-10 דקות בצבא, והיו אלפא מייל כאלה, ופתאום לעשות האדפטציה לזה, שלוקח ל4 חודשים להזיז אצבע, זה מימד הזמן הוא מאוד מאוד פוגע בתהליך, והדבר השני, זה כשאתה מוותר לעצמך, דווקא בתוך המציאות הזאת, זה לא הבעיה, מותר לוותר, מותר לשבת לראות נטפליקס, סרט מטומטם ולנקות את הראש, מותר להפסיד טיפול, מותר ללכת לפיזיותרפיה חודש, מותר. מה הבעיה? הבעיה שכשאתה לא יוצא מהלופ הזה, אתה מתחיל לכעוס על עצמך, למה אתה לא יוצא? והמעגל הזה של הכעס העצמי הוא הדבר הכי נורא שיש, כי פתאום אתה מסתכל על עצמך, אתה בריב עם עצמך. וכשאתה בריב עם עצמך מאוד מאוד קשה לך ללכת לתובנות פרקטיות, כי אתה כל הזמן עסוק בלמה לא עשיתי את זה, ולמה לא הספקתי לעשות את זה, ולמה אני לא מצליח לקום מהספה ולעשות את זה, או ללכת לפיזיותרפיות עוד פעם בשבוע, בשביל לנסות לגרום לעצמי לעצמי, ואולי זה בגללי, והמחשבות האלה הן בלתי נגמרות. אז שני דברים, אחד להבין שזה המצב, ומימד הזמן משתנה לחלוטין, ומה שלקח פעם שבוע יכול לקחת שנה, והדבר השני, זה לא לכעוס על עצמך שאתה לא עושה. אפשר גם לבכות, ואפשר להתבכיין, ואפשר להתמסכן, ומותר לא לעשות. מותר. לא כל הזמן צריך להיות בפול גז מהרגע שנפצעת, לא, זה תהליך. ולאט לאט עם צעדים נכונים, שיש לך תוכנית בראש של הבנה מה צריך, כך חודש, כך חודשיים, כך שנה, כך שנתיים, כשאתה מתקדם, אתה מתקדם, ובסוף זה יהיה חלק מהחיים שלך ולא מרכזה.
וואו. אני אגיד לך, כאילו, בזמן שאתה מדבר, אני חושבת שהרבה מה, אתה יודע, לוחמים, חיילים, מפקדים, הם דמויות גבריות כאלה, אתה יודע, אני חזק, אני לוחם, חמלה זה לא משהו שנכנס בלקסיקון היומיומי, ובטח לא רגש וכזה, ופתאום הנפילה הזאת היא מלהיות המפקד, הלוחם, התותח, למישהו שהוא פצוע וכרגע זקוק לאחרים, ולא יכול להרים את עצמו, נדרש פה התרגול הכי חשוב, חמלה עצמית.
נכון.
ואני לא בטוחה שזה אפילו מילה שכאילו, חלקם מכירים, כי א', הם מאוד מאוד צעירים, וב', הם אנשי צבא. איפה חמלה בצבא? יאללה, קום על הרגליים שלך, יאללה, תעשה מה, אתה אפס, תקום, תעשה.
זה אנטיתזה לתפיסה הצבאית, נכון?
זה אנטיתזה מוחלטת לתפיסה הצבאית, ואני חושבת שזה גם נכנס בדיוק למקום הזה של ריסטארט לחיים. אתה תלמד לפתח חמלה עצמית. אין ברירה אחרת. תבין מה עברת. כאילו, דחיל רבק, היית בעזה, היית בשביל לאוקטובר, נפצעת, נפלת, נפגעת. עברת וואח הדבר, אל תיכנס בעצמך, כאילו עצור, תנשום רגע, תחשוב שעכשיו זה היה חבר שלך במקומך, דבר על עצמך כאילו אתה חבר שלך, תגיד לעצמך אוקיי, לא עבד עכשיו, כואב, קשה, הכל נכון, ננסה שוב מחר.
נכון, ממש ממש מסכים עם הגישה.
מעניין, ממש מעניין. אתה ממליץ על ליווי?
אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, שוב, אני כאילו...
אתה עשית ליווי?
של אנשים שליוו אותי.
כן, אני מדברת מבחינה אולי פסיכולוגית, רגשית. לא. וואלה.
בכלל לא. אבל עוד פעם, זה לא... זה אני. לי היה מאוד מאוד קשה לשבת עם בן אדם בחדר ולהוציא את הנימים של הנפש שלי. היה לי הרבה יותר קל לעשות את זה מול 100 אנשים בבמה.
וואו.
ועוד פעם, זה משהו שאתה מזקק לאורך הזמן. כי אני עוד פעם אמרתי לך, המוטיב המרכזי שלי כל הזמן בראש היה... כמה אני משפיע, כמה אני נותן. כשאני יושב בשיחה אחד על אחד, אז אני לא משפיע על אף אחד. אני לא יכול להיות במקום הזה, באופי שלי, של הקורבן, של המסכן, של הנתמך. ברגע ששמים אותי במשבצת הזאת, אני משתגע.
אני רוצה כן לשים פה אנקדוטה, בגלל שאתה אדם כל כך עוצמתי, יש אנשים שישמעו את זה ויגידו, טוב, גם אני אדם מאוד עוצמתי, אני לא רוצה ללכת לטיפול.
ברור.
תעופו לטיפול חבר'ה?
ברור, בגלל זה אמרתי, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אני בן אדם שאגב גם אשתי כל הזמן אמרה לי, תקשיב יש לך דברים שעוד לא ריפיטה.
גם התחתנת עם פסיכותרפיסטית נשמה.
נכון, אגב היא מרפא אותי המון.
בטוח.
זאת אומרת יש פה הרבה מאוד תהליך שאני עובר איתה, גם בהורות שלי.
וואו.
וגם ביכולת שלי... לנהל סיטואציות אישיות אחרת, ולנהל את הזמן שלי, ואם לא הייתי וורקוהוליק ברמה של, אני מטביע את עצמי פעמים בעוד, אבל זה הדרך שלי להמשיך, ואז אנשים אומרים, אוקיי, זה יבוא לך בגיל 75, שכבר לא יהיה לך מעצות, את יודעת מה, אני אגיד לך משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, פאק את שיבוא, אני לחיות את החיים שלי בעוצמה, כל עוד אני יכול, בסדר, זה חלק מהתפיסה, שהיא לא בתוך נכונה, חוד שאני לא עברתי תהליך ריפוי עמוק עד הסוף, אבל אני יודע שזה מה שנכון לי, ובעולם תוכן שאנחנו חיים בו, אתה חי משעה לשעה, אתה חי עם תוכנית ארוכת טווח, אבל אתה צריך לנהל כל הזמן את המשברים שקורים מדי יום. ואני חושב שדווקא בגישה הזאת, כשאתה יודע להכיל רבעונית, איפה אתה צריך, מתי אתה צריך לנוח, ומתי אתה צריך לדחוף, ומתי אתה באוברדוינג, ומתי אתה פחות עושה, אז זה ממש ממש דומה לתחרות. כשאתה שואל את עצמך 4 פעמים בקילומטר איך אני מרגיש, אתה בוודאות ציינת את התחרות. אם אתה רץ בלי state of mind של מה הגוף שלי צריך, אתה תקרוס.
וואו, וואו. ואיך אתה ממליץ לבנות זוג, או בני זוג, של נפגעים ונפגעות מהמלחמה הזאת להתמודד? כי פתאום, אתה יודע, גם ל... וואי, זה עושה לי, זה מציף אותי. גם לבן או בת הזוג של זה שנפצע עכשיו, הוא מקבל בן זוג חדש, בן זוג אחר לחלוטין.
נכון, התמודדות לא פשוטה.
וואו, איך בכלל...
שהיא לא בטוח, אגב, גם תמיד נכונה. וואו. זאת אומרת, אין מה לעשות. לפעמים זה מאוד קשה להמשיך בזוגיות אחרי אירוע כזה. אני לא מדבר על מצב שזה מילואימניק עם שלושה ילדים, ואישה, זה עולם אחר, זה בגרות אחרת. אתה מדבר על הגיל הצעיר, אבל אני רק יכול להבטיח שמי שעובר את המשוכה הזאת ויודע לעשות האדפטציה לגדול אחד לתוך השני, זה זוגיות מדהימה וטובה ואוהבת ומכילה ועמוקה. ואני בכלל חושב שלהתבגר אחד לתוך השני בלי קשר לפציעה או לטראומה זה משהו מאוד נכון לבני זוג, ואני הרווחתי אותו. אני באמת אומר שהדרך אולי הכי טובה להתמודד זה לא להסתכל על הבן זוג או בת הזוג שלך או שלך בהתאמה כמישהו שהשתנה. דווקא שם זה העוגן היחיד שאפשר לשחק על הגבול הדק הזה בין אני מתייחס אליך רגיל לבין אני עוזר בכמה דברים מתי שאפשר. בוודאי ובוודאי לא רחמים, כי זה אולי אחד הדברים הכי קשים שיש, וזה גורם לצד השני לחשוב כאילו למה היא הוא איתי.
וואו, זאת הצעה חשובה. ומשפחות, חברים של פוסט טראומטי, של אתה יודע עוד כמה חודשים כולם פה נתמודד עם...
לא, זה קורה עכשיו,
אורין. זה קורה עכשיו?
עכשיו זה ממש עכשיו קורה, כי כל השלב הראשון של הגלוריפיקציה של האירוע מתפוגג, ואנשים עכשיו חוזרים לחיים שלהם, מבינים מה הם מתמודדים, ועכשיו צריך להיות אחיזה מאוד מאוד חזקה. במציאות יש המון עמותות ומשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל שמטפלים כמה שהם יכולים, אבל אנחנו לא שם ביכולת של המדינה להכיל את האירוע הזה, כי לא היינו באירוע מהסוג הזה. ולכן האחריות החברתית שלנו היא הרבה יותר גדולה. לא בפעילות פסיביות, בפעילות אקטיביות. כל שכן, אח, חבר, בן דוד, שאתם מכירים אותו, שהוא חזר מהנובה, שהוא חזר מעוטף עזה, שהוא חזר מהצפון, שהוא חזר מהלחימה בעזה, שהוא חזר ממילואים וראה XYZ, תעבדו איתו במעגל של ליצור לו איזושהי מסגרת של קודם כל השלמת הפערים באירוע עם האנשים שהיו סביבו באירוע, שלכולם הכל יהיה מודק, שלכולם הכל יישב בסדר, שכולם יבנו אצלם את האתוס שהם כולם גיבורים, הם יצאו מסיטואציה בלתי אפשרית. זה לא סיטואציה שקורית, זה לא סיטואציה שקרתה, זה לא סיטואציה שהגיוני להבין איך אתה מתמודד. אני מדבר רגע בפרט על השביעי לאוקטובר, ואחרי זה מלחמה ש... שעוד פעם, זה חלק מהאירוע לנסות לבנות את האתוס הזה. אבל חייב להבין שגם אם התחבאת מאחורי סלע בתור חייל, בסיטואציה הספציפית הזאת, זה משהו שהוא סופר הגיוני, כי זה הדרך המובטחת שלך להוציא את האירוע הזה עם חטוף אחד פחות. וגם אם הגבת קצת, וגם אם נגמרה לך תחמושת, הכל בסדר. כל מי שהשתתף באירוע הזה, קו ראשון, שני, שלישי, הם גיבורים וגיבורות, וצריך שתפנימו את זה שעם ישראל בזכותכם קיים היום. ואם אתם לא הייתם שם בקו המגע, אנחנו כולנו היינו בעולם אחר לגמרי. גם האזרחים וגם החיילים כאחד, ולכן חשוב שמעבר לחבר את הפינות של הפאזל, גם לסגור אצל אנשים את ההבנה, שזו התחושה הלאומית שצריכה להיות כלפיהם, ושיש כלפיהם, ובוודאי שצריכה להיות לעצמם כלפי עצמם. ואחרי שני הדברים האלה זה באמת לנסות לאט לאט לעזור לבן אדם לצורך משמעות. ולמה אני אומר שזה החיים של כל אחד ואחד מאיתנו? כי המדינה לא יודעת וגם לא תדע כמה יש ואיפה הם ואיפה הם מתחבים ומה הם חושבים. היום סיימתי הרצאה, הגיע אליי מישהי בוכה, המלחמה הזאת הציפה לחבר שלי טראומה מלבנון. עכשיו אנחנו לא נדע את זה, ורק היא יכולה לגרור אותו באמת ממקום טוב ולקחת אותו להתחיל לטפל או להתחיל לקבל את הטיפול הראוי מבחינת המדינה. אם אנחנו נעשה פעולות אקטיביות כחברה, אנחנו נתפורר במישור הזה ונראה את ההשלכות של זה בעוד שנתיים או שלוש, עם חברה שהיא פשוט חולה ועצובה. אז תהיה הקורלציה בין הסתגלתנות שלנו לבין הרגע שבו לא הסכלנו להבין שאנחנו במציאות אחרת. אז אני חושב לפחות שהאחריות חברתית מוגברת, אמא של מה שאנחנו צריכים לאמץ בשנתיים שלוש הקרובה.
זה, אתה פשוט, יש לך תשובה מדויקת להכל, אתה ממש טוב, זיו.
תודה.
אתה ממש טוב, יפה שלי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אמרת שחברים ושכנים ומשפחה וכזה, הרבה פוסט טראומטים מנתקים אותם.
נכון.
אז לאותם אנשים שנותקו, איך אתה ממליץ לפעול? לשחרר, לעזוב, לא לדבר, לא לפנות?
קודם כל,
כי מצד אחד, זהו, כי מצד אחד, אתה אומר, טוב, הבן אדם עבר רוח הטראומה, בחירה שלו, אני לא אציק לו, אבל מצד שני, אתה כל כך דואג.
נכון.
ואז יש איזשהו קרע של כאילו, איך אני אמור לפעול? אז מה, ברור שזה אינדיבידואלי,
אז קודם כל לא לנתק מגע, אבל גם לא להמשיך ללחוץ באותה תדירות, אבל גם אם אתה לא אישית משפיע על הבן אדם, זאת אומרת, גם אם לא הלכת אליו, אתה לשבת איתו, אתה תמיד יכול לשלוח חבר, או מכר, או מישהו שעבר, או מישהו שהתמודד, או מישהו שאתה מכיר שיכול לעזור לו, וזה לא אתה, כי כל מערכת יחסים יש לה את הנישות שלה, שיבוא מהצד ויעשה מעקף על מה שאתה לא יכול לעשות. הרבה מאוד פעמים אנחנו יודעים שיש לנו אפילו בעסקים סיטואציות כאלה. שאתה מדבר עם בן אדם, שאתה יודע שאתה לא יכול להגיע איתו לעבודות, ואתה פתאום תשלח את השותף שלך לדבר איתו, ויותר טוב שהוא ילך אליו. דינמיקות אנושיות זה הכל. ולכן, היכולת להשפיע, זה לא אך ורק אם אני הולך לנגן לו בגיטרה בחדר. זה היכולת להבין שיש מישהו תחת אחריותי. וכשאתה מבין את זה, אז אתה יכול לנסות להצליח בכל מיני דרכים, ולא רק בספקטרום הזה של ללכת בעצמי עם איזה סיר אורז.
מדהים. עוד משהו שאתה רוצה להגיד שעולה לך, מסר לעם ישראל, מסר לפצועים, אתה יודע, אתה הדמות שהרבה מסתכלים עליה בהערצה, ובצדק, זה מגיע לך.
תודה.
תפח בנו תקווה, זיו, תהיה ראש ממשלה שלנו כבר.
לא, איפה
אני? נו די, בבקשה,
אני רק אגיד לכולם שגם אני שבור מאוד. אני שלושה שבועות האחרונים לא עשיתי תקשורת בכלל, ונכנסתי מאוד מאוד לפינה שלי, כי זה מאוד שואב ממני, השיחות והטיפול, והניסיון להגיע להרבה אנשים, וגם הרבה אנשים שאני לא מספיק להגיע אליהם, וזה כואב, כי אני לא מספיק, אני לא מצליח.
אתה אחד.
ביחס לעבודה, וזה הכניסתי ממש לתוך של מקום שהוא מאוד מתכנס, ובחודש לא טוב, אני מאוד שבור עכשיו, אבל אני מאוד אופטימי. וזה מה שחשוב שאנשים יבינו, שהנה גם אני, כל מה שקורה, אני שואל את עצמי עשרות פעמים ביום, מה הלאה? למה ככה? היה שווה? כל האירוע הזה ביחד, ואני תמיד עונה לעצמי, כן, כן וכן. היה שווה, ויהיה בסדר, והלמה ככה, הוא נועד בשביל לאתגר אותנו, בשביל נוציא מעצמנו את הג'וס של הג'וס של הג'וס, ובסוף הוא הכי איכותי. ואנחנו בסוף נצליח ללחוץ את הדבש הזה, צריך להבין בפרספקטיבה רחבה, שהאויב שלנו אגב מסתכל על המציאות אחרת לגמרי, אין לו מימד זמן של 70 שנה. מסתכל על זה רחב, 2,000-3,000 שנה, ייקח כמה שייקח, אנחנו שוואי נכריע אתכם. אנחנו צריכים דווקא פה לחשוב באותה דרך, אנחנו מדינה צעירה, והטלטלה הזאת היא לנצח, תהיה חלק מסלע קיומנו, אבל היא לא גמרה אותנו ולא שברה אותנו, ולמרות שהתקופה היא מגעילה, כל הזמן נשים ב-state of mind, שאנחנו לא בדרך למטה, כשקשה לך אז אתה מטפס, זה תמיד ככה, אנחנו מטפסים, אנחנו מוצאים יותר מהחברה הישראלית, אנחנו מזקקים, וזה משפט חשוב מה שאנחנו להגיד עכשיו, את הזהות החדשה שלנו ביחד, כי למדינת ישראל אחורה, אין זהות מאוחדת, יש זהות של מרוקאים וטוניסאים ואתיופים ורוסים, ועליות שונות, והשקפות שונות, ושמאל וימין, ומפאי ומערך, והרבה מאוד דברים שלא מתחברים לאתוס אחד, וערבים ויהודים וחילונים וחרדים. עכשיו, דרך אירועים כאלה קשים ככל שיהיו, תמיד צריך להבין שאם יש כאן, אין נקודת אור, אבל אם יש כאן איזושהי ליקוי חמה, כמו שראינו עכשיו בארצות הברית, אז זו דווקא בנקודה שהאירועים האלה בונים זהות משותפת, לצערי הרב. והזהות משותפת, אז תוביל אותנו לתקופה טובה יותר, אני בטוח.
אני מאוד מקווה, ואני גם, אתה יודע, אני חושבת שאחד הדברים שכואבים לי זה הריבים בתוכנו. כאילו אני אומרת, אחי רבק, חצי שנה, כפרה עליכם. חצי שנה, וכבר אלה פה ואלה פה ואלה פה. האויב מסתכל.
לגמרי. אבל הצמיחה הכי גדולה של ארצות הברית הייתה אחרי מלחמת האזרחים, הם צריכו להקים אימפריה ומעצמה שאין שני לה, ועוד פעם, אין מה לעשות. זה חלק מתהליך של בנייה שלנו, וככל שנבין את זה וניקח את זה בפרספקטיבה רחבה, ונבין שאנחנו יכולים להיות הקברניטים של האירוע הזה לכיוון חיובי, כל אחד בחלקת האלוקים הקטנה שלו, תראי שהשוליים האלה מהר מאוד ירדו חזרה לחול.
בעזרת השם, בעזרת השם. אז אני מקווה שכל מי ששמע את הפרק הזה, נתרם ממנו, קיבל תקווה, קיבל קצת... והלוואי
שעד שהוא ישודר, כבר יהיה לנו 130 ומשהו חטופים בבית.
אמן, אמן. זה, כן. כן, כן, ואולי משיח יגיע ועוד אמונות כאלה.
זהו, באמירה אישית אלייך, כי את ממשיכה עם זה, תמשיך עם זה, זה חשוב. תלדי את הדמות החדשה שלך לעולם, לא בשבילך, כי היא כל כך חשובה לכל כך הרבה נשים, ילדים, ילדות, אנשים שמתמודדים עם משהו שהוא שם. ויש לך את הכלים, לא הייתי אומר את זה לכל אחד, יש לך את הכלים הוורבליים, הקריזמטיים, להעביר את המסר הזה, וכנראה שלא סתם בחרו בך.
חיים שלי, איזה דבר אתה.
בהצלחה. זיו,
תודה רבה. כיף. אוהב שאתך מלא. היה פרק מדהים, ונתראה בפרק הבא.